הלילה הזאת, ראש חודש שבט, וכתוב בהלכה שאסור להספיד בראש חודש, אלא לחכם בפניו. זאת אומרת, לא עליכם בשעת ההלוויה ממש. כיוון שהיום ראש חודש, אנחנו נלמד, בזכות הלימוד, יהיה לעילוי נשמתו של רבי יצחק בן תפחה, ונשמת כל מתי ישראל. שהקדוש ברוך הוא, יאיר את עינינו בתורה ונזכה לגאולה השלמה שתבוא בנחת ולא בצער. רק אזכיר דבר אחד, פתיחת הדברים. אתמול קראנו בפסוק בתורה בפרשת וירא, קצתי את העיר, אפרוס כפי אל אדוני, הקולות יחדלון ומותר לא ייתך ארצה. אגב, פרשת וירא, וירא גנתריה יצחק, ספור זכר וסמל לעניין של פטירת הצדיק. גם ידוע שכשנפטר אדם מהעולם, לא באותו יום ממש נשמתו מסתלקת, אלא 24 שעות לפני כן. כלומר, הפטירה מתחילה יום יממה לפני כן. מאיפה ראיה? שמשה רבנו אומר לו, אם קרבו ימיך למות, וכי בכמה ימים אדם מת ביום אחד? וכן, כן, ויקרבו ימי דוד למות, ויקרבו ימי ישראל למות. אומנם יש ביאורים שונים בזה, אבל שבעים פנים לתורה. לפי זה, הגאון יעבץ מתרץ קושייה עצומה, שכל הפוסקים התקשו בה. יש על זה באריכות, בדברי הראש והריף, ואביו החכם צבי, כתב בשו"ת החכם צבי, כמה וכמה דפים, פלפול גדול. מה אומרת משה רבנו? ביום פטירתו, בדרך נס, כתב 13 ספרי תורה. 12 ספרים נתן לכל אחד מהשבטים מתנה, נזכרת. ספר תורה 13 כתב אותו ושם אותו בארון, ובעזרת השם בקרוב אנחנו נזכה שמשיח יבוא ובית המקדש ייבנה, ושהמשיח יבוא הוא צריך לעשות לנו 10 ניסים להראות ולהיבחח שהוא המשיח, ולא חס ושלום איזה משיח שקר. כי מספיק לנו עם משיחי שקר שהיה לנו. אז יבוא המשיח הזה, הוא משיח אמיתי. אחד הדברים שעתיד לעשות, לפתוח את המערה שמתחת להר הבית, ולהוציא משם את המטה של משה רבנו, שעשה בו את כל הניסים והנפלאות, שאנחנו קוראים בשבתות האלה. הוא בו קרא את הים, הוא בו יקע את המצרים. אותו מטה שהאדם הראשון לקח מגן העדן בצאתו משם, והגיע בסוף לידו של משה רבנו. כשנכנסו ישראל לארץ, הכניסו אותו עמהם, ואחר כך נגנז עם ארון הברית, שני הלוחות השניות ושברי הלוחות הראשונות, ושם יש המטה של אהרון, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים, ושם יש צנצנת מן, שאמר, קח לך, תצא את מן למשמרת לדורותיכם, ואמר, יראו את הלחם אשר הכנתי אתכם במדבר. שם יש צנצנת, אפר פרה אדומה. קיצור, שם גנוזים כל אותם כלים יקרים, כל אותם דברים נפלאים שכתובים בתורה. עתיד מלך המשיח להוציא אותם ולהראות אותם לעין כל. שם יש ספר תורה שכתב משה רבנו ביום שנפטר, וכל הפוסקים מקשים, רגע, מה ביום שנפטר? הרי ידוע שמשה רבנו נפטר ביום שבת קודש, בשעת המנחה, בשעת רצון. כן, אם נפטר בשעת מנחה שהיא שעת רצון, איך יכול להיות הדבר הזה שהוא יום שבת יכתוב ספרי תורה? אלא תרצו על הפסוק, ואין שלטון ביום המוות. הפירוש שאין שלטון ביום המוות, באותו יום שאדם מת, כבר נשמתו לא איתו. תבוא בשעת הפרידה להיפרד ממנו, אבל נאמר עליו שנפטר כבר יום קודם. יש יום פטירת הנשמה, ויש יום פטירת הגוף. עכשיו מובן, זה משה רבנו, ועוד, עוד קושייה יש. פסוק אומר, משה רבנו אומר, ב-120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אם הוא אומר שהוא בן 120 היום, מתי יום הולדת שלו 120? הרי משה רבנו במסכת מגילה כתוב שנולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם נפטר בשבעה באדר, זה כבר 120 שנה ועוד יום. נכנס לשנה ה-121. כמו שתאמר, היום יום ראש השנה א' תשרה. מתי מסתיימת השנה? בכ"ט אלול. א' תשרה הבא, זה כבר שנה חדשה. א' תשרה זה א' תשס"ה, יבוא אחריו תשס"ו. שנה עשירות תשס"ו, א' תשרה הבא זה תשס"ז, זה כבר שנה שנייה. אם כן, איך זה משה רבנו, אתה אומר, נולד בשבעה באדר, באמת בשבעה באדר, והוא ב-120. 120 שנה אנוכי היום, אלא זה היה בבב באדר, יום שישי. הוא אומר להם, ב-120 שנה אנוכי היום. ביום בב באדר, שסיים את ה-120, ישב וכתב 13 ספרי תורה לישראל. מתי הסתלקה נשמתו ממנו לחלוטין? ליום שבת קודש שבעה באדר בשעת המנחה. נמצא כל צדיק, כל אדם שהולך לעולמו, כבר 20, אפילו שהוא מתהלך והולך ולומד וקורא ואוכל ושותה ומתפלל, כבר 24 שעות לפני זה נשמתו נפרדה ממנו. כן, זה שאמרנו, יש רמז, ואירה גמטריה יצחק. והוא, עליו השלום, נפטר במוצאי שבת, ערב ראש חודש. עכשיו, כצאתי את העיר, אמר שם הפסוק, פרוס כפיי אל השם, אומר הזוהר הקדוש. תדעו, ביום שנפטר צדיק, שעת רצון גדולה היא מאוד למעלה. אומר הצדיק, כצאתי את העיר, כשאני עוזב את העולם, אפרוס כפיי אל השם, אני מתפלל בשמיים. אמנם הוא זקוק גם בתפילה שלנו. אסור לבקש ממנו, בפרט בשבעה ימים ראשונים, וגם בשנה ראשונה, טעות. אסור לבקש ממנו שיעמוד בתפילה, כי הוא עסוק, מדהים בחשבון שלו. אפילו צדיק גמור, מי לנו גדול משמואל הרמתי, תוך שנה לפטירתו, ששאול העלה אותו באוב, שאומר לו, למה הרגזתני לעלות? הרגזתני, הפחדת אותי, אומר לו, נבהלתי. למה? הגמרא אומרת, כתוב שמה, היא אומרת לו בעלת האוב, לשאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. אתה המלך, למה לא גילית לי שאתה המלך? למה? כל מי שהיה מעלה באוב, אז עולים הרגליים למעלה והראש למטה. כאן עלה הראש למעלה ורגליים למטה, הבינה שזה המלך בעצמו. הרי הוא התחפש והתנקל. ואמרה לו, אלוהים ראיתי, ראיתי שתיים עולים, מלך שניים. ואתה את משה רבנו ואת שמואל איתו. ולמה משה, מה עשה משה שם? אלא שמואל היה שקול כמשה ואהרון. שנאמר, משה ואהרון בכהן האב, שמואל וקורא שמו. שמואל אמרו לו, קוראים לך. הוא נבהל. שמואל הנביא, צדיק יסוד עולם, העולם עומד עליו. נבהל חשב שמזמינים אותו לדין. משפט קיים, מה מצאו עליו בתיק איזה דבר. למה? אף פי שהוא גמר את הדין, אבל כל פעם מדקדקים עוד. באים לעלות אותו מדרגה יותר גבוהה, מחפשים, אולי יש לו איזה עוון קטן, או איזה דבר לפי גודלו, לפי ערכו. אם רבנו חמד זכאי, פחד. אז כולם מפחדים. אז הוא אומר לו, למה הרגזתני לעלות? והיה תוך 12 חודש. לכן כתבו הפוסקים, תוך 12 חודש לא מבקשים מהצדיק כלום. תוך 12 חודש מתפללים עליו. מתפללים לעילוי נשמתו. עד רבה. לומדים תהילים וקוראים ועוסקים בתורה ועושים תשובה, הכל בשביל עילוי נשמתו. אחרי 12 חודש אנחנו רשאים לבקש מה שנבקש. למה? כיוון שסיים את הדין. אין לך יותר מ-12 חודש. אז סיים את הדין, הוא פנוי, הוא להתפנות, לשמוע את הבקשות של החיים. אנחנו מצפים שלא צריך לעבור לא 12 חודש אלא חודש, יהיה תחיית המתים בעזרת השם, שנה כבר, משיח כבר יבוא, ודאי, מה נשאר לנו? מי נשאר שיקבל את פני המשיח? מתי מעט, לא אלמן ישראל, אבל אנחנו הדורות הולכים ומדלדלים, הצדיקים שיש לנו ברזרבה, גם רזרבה אין לנו. נגמרו כמעט. אז צריך להתכונן, צריך להתחזק יותר בעבודת השם. זמה קצתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם, כמו שבחייו היה מתפלל מבקש שם. ומה קורה שם? הקולות יחדלון ומטר לא יצח ארצה. קולות של המקטרגים, מסתינים, שבאים לקטרג על ישראל. לא יכולים לקטרג ביום פטירת צדיק. למה? ביום פטירת צדיק, כל המעשים הטובים, כל התורה, כל הגמילות חסד, כל המצוות שעשה כל ימיו, עולים איתו באותו יום בפועל. אז היה רק בכוח ולא בפועל. ביום פטירתו, כולם עולים ומעלים איתם את כל חלקי הקדושה, ומעוררים נשמות רבות לשוב בתשובה. ושעל זה מעשיות מבהילות, מה שקורה ביום פטירת צדיק. יש מעשה שכותב אותו, לכן אני מאוד נזהר מסיפורים. לפעמים הסיפורים, ברוב המקרים, לא מדויקים, בפרט אם זה ספר עם נקודות, זה יותר קשה. אני אזהר מסיפורים, אבל אני אספר לכם מעשה שראיתי אותו, כתב אותו מילה במילה רבנו חיים פלאג'י עליו השלום, עד נאמן. הוא המעיד, הוא איש קדוש, איש אלוהים. תראו מה זה מעלה של צדיק. לכן הלילה הזאת זה לא ראש חודש, אנחנו צריכים לשמוח. מצד שני, ניקח קצת דאגה בליבנו. אם בארזים נפלה של הבת, מה יעשו אזורי קיר? לוויתן בחכה העולה, מה יעשו דגר הקף? לכן צריך האדם להתכונן, להכין את עצמו כמו שצריך. בפרט שזה שעת רצון. תשובה קלה שנעשה בימים האלה, ובפרט ביום הזה, כנגד תשובה יותר חמורה בשאר הימים. בפרט שאנחנו בימי השובבים, שבוע השלישי של השובבים התחלנו. הרב חיים פלאג'י כותב, ידוע רבנו הרשש עליו השלום, רבנו שר שלום של אבי, היה קדוש ונורא, ראש חכמי הקבלה. מי היה הרשש? פשוט שיהיה לנו מושג להבין מה זה מקובלים. לא מה שהיום זה נהיה בעוונות דבר מסחרי כבר. משתמשים בזה, יש הרבה משתמשים בזה כקרדום לחפור בו, שם רחם. רבי שמעון בר יוחאי, נשמתו הייתה מנשמת משה רבנו. ואיפה ראינו? בעשרות, ואני לא אגזים אם אומר לכם, גם מאות מקומות בזוהר, או בראייה מהמנה, בספר תיקוני הזוהר, מזכיר את רבי שמעון בתור חברו וניצות נשמתו של ראייה מהמנה. לרבי שמעון, רבי שמעון קורא למשה רבנו ראייה מהמנה, ומדבר איתו בעולם הנפשות. משה רבנו קורא לרבי שמעון בו צינה קדישה אלה, ואני אסביר את המילים. ראייה מהמנה זה בארמית רועה נאמן. רועה נאמן, תדעו, לא היה לנו בהיסטוריה רועה נאמן כמו משה רבנו. לכן קרם אור פניו, פני משה כפני המה, ויראו מגשת אליו, ישראל של אותו דור, תלמידים של משה רבנו, לא יכלו להסתכל על פנים שלו. ואפילו יהושע בן נון, נער, משרת משה, אחרי אותם 40 יום ו-40 לילה, שמשה רבנו יושב בהר, ויורד לפה, לא יכול לראות את פניו. והזוהר שאל מה הסוד, שימו לב, כל מילה בתורה, כל אות, יש בה עומק גדול. כתוב, וישב שם עם השם 40 יום, 40 לילה. מילה אחת, עם השם. מה זה עם? מי יכול להגיד, אני ישבתי עם הקדוש, אפילו כעת תאמר, איזה גאון גדול. יבוא אדם יגיד לי, אני הייתי אצל החפץ חיים. אני ראיתי את הבן איש חי. אבל לא יכול להגיד לי, קשה מאוד שיבוא אחד ויגיד לי, אני ישבתי עם הבן איש חי. עם זה כמעט כמעט מדרגה שווה. לשבת בחיבור אחד. היחיד בן אנוש, בן תמותה, ילוד אישה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שזכה לשבת במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. תראו מי זה משה רבנו. לא בחינם שולחן ערוך כתוב שבעה באדר זה יום תענית לישראל. מה זה מדרגת משה רבנו? הוא היה ילוד אישה, קראנו את הלידה שלו בפרשת שמות, ואת הניסים אנחנו קראנו אתמול בפרשת וירא, ועוד נקרא בפרשת בו, בפרשת בשלח, ואחר כך את התורה, ונזכה גם לראות אותו בתחיית המתים. משה רבנו זכה לשבת עם הקדוש ברוך הוא, היחיד שמוזכר איתו את המילה הזאת, עם השם. כשירד לפה, הפך להיות כמו מלאך, כבר לא היה אוכל, כך כל המפרשים אומרים, הברבנל, הרמק, רבנו בהי, שמחציו הגמרא מה אומרת, וזאת הדרך שברך משה, איש האלוהים, איך אפשר לקרוא בבשר ודם איש האלוהים, אם איש לא אלוהים ואם אלוהים לא איש, הגמרא משיבה, מחציו ולמעלה אלוהים, מחציו ולמטה איש. משה רבנו רק בטן ורגליים נשארו לו של בן אדם. זרועות, לב, ריאות, ראש, מוח, הכל של מלאך, יותר ממלאך. זה היה משה רבנו. אכן נקרא רועה נאמן, ולא זכה לזה במתנה. הרבה חושבים, משה רבנו קיבל מתנות, הקדוש ברוך הוא מחלק מתנות, לא. הקדוש ברוך הוא מנסה את הבן אדם עד תשב אנוש עד דקה, עד לכדוכה של נפש. גם שם זה פירוש אחר, תשב אנוש עד דקה, אבל הפירוש הוא הקדוש ברוך הוא מנסה כל אחד מאיתנו לפי היכולת שלו. ומשה רבנו עשה את המקסימום, לא היה אדם שעשה את המקסימום בעולם כמו משה רבנו. והוא תיקן את חטאו של אדם הראשון. כי האדם הראשון ישב עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן. שרח, עשה עבון, גרש אותו הקדוש ברוך הוא משם. האיש היחיד בעולם שזכה לעצמו באופן פרטי לתקן חטא אדם הראשון, זה משה רבנו. ונשמתו של משה רבנו באה ברבי שמעון בר יוחאי. הוא קורא לו, לא צינה קדישה אלא אני, משה רבנו קורא לרבי שמעון, הנר הקדוש העליון. מה זה הנר? אתה הנשמה הכי טהורה שהיה בעולם. ככה אומר לו משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי. תבינו מי זה רבי שמעון. מאיפה נדע? זה רואה עד היום. יום הילולה של רבי שמעון. יותר מחצי מיליון. כמעט מיליון איש באים לשם. אומנם אנחנו לא מורים לאנשים ללכת, לא ללכת, אסור לדבר. כי יש קצת בעיה שם. אבל כבודו של רבי שמעון זה כבודו. תראו איך צדיק שנפטר לפני 1800 שנים, מישהו יכול להסביר לי שיבואו כל הגויים בעולם עם כל התיאוריות שלהם, שיסבירו איך זה יכול להיות. איך? האם זה לא מראה את הנצחיות של עם ישראל? האם זה לא מראה את האמת של התורה? האם זה לא מראה שיש בורא לעולם? רק עיוור וטיפש יכול להכחיש מציאות כזו נפלאה. אדם שחי לפני 1800 שנה, בכלל לא שמענו עליו, מכירים אותו. גם בקושי לא יודעים מה שם אמו. יש איזה מדרש שאומר שאמא שלו קראו לו שרה. יש מדרש כזה. גם זה לא ברור. אבא שלו היה יוחאי. יותר מזה, אנחנו לא יודעים עליו כלום. כתב את ספר הזוהר. כמה יש שמבינים באמת את ספר הזוהר? אולי יש מניין. להבין באמת בעומק את ספר הזוהר. אולי, אני אומר את זה גם בדרך השערה. והוא, תראה איך שמו נשאר בעולם, והפלא הגדול, בתלמוד הוא מוזכר, אבל בהרבה מקומות אין הלכה כמותו. בהרבה מקומות. אם כבר, תראה שרבי יהודה, רבי יהודה בר אלעאי, ראש המדברים בכל מקום, רבי עקיבא, על הרכב ועקיבא מחברו, למחבריו, רבנו הקדוש, שבאתי לעשות השוואות, באתי להגיד לכם, תראו מי זה, לא בחינם הוא קורא, לא בוצינה קדישה אלא זה רבי שמעון. ולכן כל אלה שלמדו את התורה של רבי שמעון, יש להם אור גדול בנשמתם. זה המנוע הרב שהסתלק היום מהעולם, זה מאותו חלקים, אותם חלקים. ולהבין את העומק של הדבר, שוב ראש חודש, ואני לא רוצה לגלוש לדברי הספד חס ושלום. אבל דברי הערכה שנדע להעריך את גודל היום וגודל השעה באותי. זו הזדמנות שזה פעם בדור. שיש אפשרות לעשות תשובה. ועל ידי התשובה יש כוח לצדיק לעשות פעולות עצומות בשמיים. כי זה אי אפשר לתאר. כתוב אפילו רשעים בגיהנם. יש כאלה חיכו כבר 50 שנה, 60 שנה, 80 שנה. לצאת מגיהנם לא יכולים. נפטר צדיק, הוא עובר משם, איתו הקדוש ברוך הוא שולח מרכבות, אוספים את כל הנשמות שלהם, הלילה איזה שמחה יש בגן עדן. אתם יכולים לתאר? כמה נשמות נגאלו היום? כמה נידחים? אנחנו כמה צועקים, קבץ נידחנו, סופרים שבוע שעבר למדנו, על קיבוץ גלויות, מה זה צריכים להתכוון בתפילת 18 בימי השובבים, תקר בשובב גדול, קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, כשנפטר צדיק, הכוח שהוא עושה ברקיע, תיאור הספרים, זה על ידי הפטירה. הוא נכנס לתוך עמקי הקליפות, תוך עמקי החיצונים באותו יום, ואוסף נשמות נידחות, יש נשמות, אני לא אגזים אם אומר לכם, מיום בריאת העולם. אז מה, לא היו צדיקים לפניו? היו, אבל עוד לא הגיע הזמן שהם יתלקטו. אבל בשנים האחרונות, צדיק בגודל סדר גודל כזה, עם ותק כזה, מורבי סיפר לי, שהוא היה, הוא גדול ממנו ב6-7 שנים. מורבים היה היום בחיים, היה צריך להיות 106. זאת אומרת, הרב בסביבות ה-112. אתם יודעים מה זה 112 שנים לגדול עם צדיקים, בעיר של צדיקים וחכמים, ולעבוד את השם? זה זכויות כאלה, זה משהו אי אפשר להבין בשכל. כמה ימי כיפור, כמה ימי פסח, כמה ספירת העומר, כמה ימי שובבים. כמה לילות של תורה, כמה תעצומות ותעניות, מי יכול לספור? כל הזכויות האלה ביחד יום אחד. אני מסתכל על הפן החיובי שיש, לא על הצד שחייבים להספיד, זה חוץ מראש חודש. שוב, זה מאוד קשה. לדבר ולא לדבר, או לא לדבר וכן לדבר, זה הכי קשה. אבל להבין מה זה נשמה של צדיק, מה היא עושה, איזה פעולות היא עושה, בשעת הפטירה ובאותו יום, וזה תלוי בנו. כמו שכל הפוסקים כותבים, כמו שכל קורבן צריך תשובה, וכל קורבן צריך ניסוך. אמרה בזבחים אומרת, מי שיקריב קורבן ולא עשה, לא ניסך יין, נפסל הקורבן. אנחנו אומרים בתפילה, נזכור רבי תהים לכבש האחד, הקודש, הסך, נסך, שחר, לדוני. מה זה השחר? והם לא מצאים כפריסים, מביא המחיבר עתיק וכו'. אז צריך לשים יין. נפטר צדיק זה קורבן. התשובה זה שאנחנו עוזרים בתשובה, והנסך זה דמעות שמורידים. רק בראש חודש אי אפשר להוריד דמעות. דמעות שמורידים עליו, זה הקורבן עולה לרצון, והאדם המוריד דמעות נמחלים לו כל עוונותיו. זה משהו פלא פלאים להבין את עומק המשמעות הזה. אז אני חוזר עוד פעם, רבי שמעון בר יוחאי, חוזר מה שאמר רבי חיים פלאצ'י. רבי שמעון בר יוחאי, נשמה שאי אפשר לתאר איזה נשמה זאת. אם נשב ימים ולילות, כל ימי חיינו לא נגיע להשגה להבין אפס קצהו, מי זה היה רבי שמעון? איך ישב במערה 13 שנה עם בנו? למה הרומאים דווקא אותו רצו להרוג? וחיפשו אותו 13 שנה. ולא הצליחו לתפוס אותו. לא הצליחו. והוא פה, מתחת לאף שלהם, היה במערה בפקעים. והוא יושב עוד עם הבן שלו, רבי אלעזר, ואיזה נס הקדוש ברוך הוא עושה לו. ומי יכול לסבול לחיות חיים כאלה, תת אנושיים, בתוך מערה? בואו נבין רגע. כמו שאומר רבי יוסף חיים בשיר, שם הוחבא בתוך מערה מפני הגזרה, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי, ישב בתוך המערה שם, וצמח להם עץ חרובים, והיה נס גם, לא היה צריך לחכות עובלה. למה הדבר שיורד מהשמיים, שבא מהשמיים, לא צריך לא מעשרות, ולא עובלה ולא שום דבר. ומעיין, ושם נברא מעיין לו, וחרוב למאכלו, מתור חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי. ואותם בגדים, אותם בגדים 13 שנים, רבותיי, אפשר להבין את זה רגע. אותם בגדים, טוב, בגדים עליונים מאלה, בגדים פנימיים, תלית, תפילין, חולצים, פושטים את זה לכל היום שבים ערומים. קיץ, חורף, תסבירו לי, זה יכול להיכנס בשכל, זה מלאך. זה מדליגה של משה רבנו. מי זה רבי שמעון? להבין. לא בחינם. עכשיו פה תבינו, כשאדם הולך למערת רבי שמעון, צריך לרעוד שנכנס לשם. לרעוד. אצל מי, איפה אנחנו נכנסים? בעוונותינו יש כאלה שמכירים שם הראש. היה רבי חיים בן עטר, כשבא לעלות בקבר רבי שמעון בר יוחאי, תלמיד שלו כותב, תלמיד שלו, עלים את שמו, לא ידוע לנו מי הוא, כותב, אני ו30 מהתלמידים, היינו יחד עם רבי חיים בן עטר, שהגיע לשביל למטה, זה איפה שהיום הכביש, חלץ נעליו, ועלה על הידיים ועל הרגליים, אמר, ואן אני עולה למערת בו צינה קדישה היראה, ועשרנו שם, הוא כותב שם, כל היום חמישי בלילה, ולמדנו תורה, ביום שישי, ואחר כך הכינו צופי שבת, ובליל שבת ישבנו ללמוד, והלכנו לישון אחר כך, ביום שבת, כל מה שעשו, מוצאי שבת, בא רבי חיים בן עטר, ואמר להם, בואו נחלק ספר הזוהר, כמו שכל הצדיקים בגן עדן יש להם שמחה גדולה, כעת שאנחנו פה אצל רבי שמעון. הרבה שנים לא היה מעמד כזה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי. וחילקנו ספר הזוהר בינינו, והיינו קוראים, והרב עומד בפניו כגחלי אש, ומזרז אותנו עם התנועות שלו בידיים, ללמוד בחשק, בהתלהבות, למדו. כותב תלמידו, והנה בשעת חצות לילה, הרחנו ריח בוסם נפלא מאוד, שנקרא שזה לא בוסם של העולם הזה, מין ריח מבהיל, נפלא מאוד מאוד מאוד, יוצא מהקבר, עד שכמעט פרחה נשמתנו. כך כותב תלמידו של רבי חיים בן עטר. אז תראו מי זה רבי שמעון. והוא זכר רבי שמעון, שהיו לו אחר כך 10 תלמידים, יותר נכון 9, הוא העשירי למניין. תראו את זה בספר האדרה, שם באדרה רבה, בפרשת נשוא, שם הוא מונה את שמם, רבי יהודה, רבי יוסף, רבי יוסף בר יעקב, רבי עשה, רבי יצחק, רבי חזקיה, את כולם הוא מונה אחד אחד, והוא מושיב אותם שם כגורן עגולה בשדה, יושבים שם, מלמד אותם תורה, הוא מגלה להם סודות של התורה, והוא אומר להם, כל איזה 2-3 דפים, תתראו שם בהדרה כתוב, ואומר להם, אשריכם, אני רואה כעת, 7 חופות יורדות מהשמיים, כמו כיפות של אש, מעליכם מאירים, והם יושבים הצדיקים, והקדוש ברוך הוא יורד מהרקיע, ואיתו כל המלאכים, ואיתו כל נשמות הצדיקים, ואמרו נשמת אדם הראשון ירדה בגן עדן, שאלה נשאר מישהו בגן עדן, נתרוקן שם. כולם ירדו, לשמוע את דברי רבי שמעון בר יוחאי. רק בסוף האדרה הוא אומר, תבחנה על ההוא חגיר חרצן, אני תמע על אותו חגור, חגור במותניו. מי זה חגור במותניו? אליהו הנביא כל הזמן הולך עם חגור במותניו. אומר המפרשים, למה? כי הוא צריך לרוץ. הוא מחכה כל רגע מתי הקדוש ברוך הוא ייתן לו פקודה. גאל ישראל, קדימה, משיח, די. הוא מחכה כל הזמן לצלצול. אז הוא מוכן, חגיר חרצן. למה הוא לא הגיע לאדרה? כולם באו, חוץ מאליהו הנביא, לא היה שם. היחיד שלו היה שם. בסוף אליהו מגיע, הוא אומר לו, רב אמונה סבא, שבו אותו הרומאים ושמו אותו בכלא, ולא רצה לאכול שם, ולא לשתות. 3 ימים ו3 לילות, לא טעם כלום, הוא בתלמידה. עד ששלח אותו הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא לעשות נס לרב אמונה סבא, מה הוא עשה? אומר, הפלתי את החומה של הכלא, בקיסריה זה היה, אולי הארכיאולוגים יום אחד ימצאו שם איזה חומה נפלה, הפילו את החומה, והוצאתי אותם משם, ולקחתי אותם לאיזה מקום מבטחים, והבאתי להם אוכל ושתייה והכל, ומיד הודיעו לי שכל הקדוש ברוך הוא וכל פעם היה שמענה נמצאים פה אצלך, אז הגעתי. וככה מתאר לו אליהו הנביא, תראו מי זה רבי שמעון בר יוחאי. שנפטר רבי שמעון, שמעו קלה ומעטה, זה האיש, מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות, דנה רבי שמעון בר יוחאי, ומראה משתבח בה בכל יומה. קדוש ברוך הוא משתבח כל יום ואומר, זה בן שלי, תראו את הבן שלי. כמה פטרין, ומה אומר עליו? הנה מפה ראיה שבפטירת צדיק, סותם השם יתברך פיות המקטרגים, כמה פטרין משתכחים ברקיעה ביומה דנה על ידך. כמה מקטרגים הסתלקו וסתמו את פיותיהם ביום פטירתך בגללך. כשצדיק נפטר, קדוש ברוך הוא חותם פה המקטרגים. סותם פיותיהם. תראו איזה מדרגה זו. אז רבי שמעון היו לו 9 תלמידים, והוא העשירי, שהוא יחי. בהדרה נפטרו 3. רבי יוסף בר יעקב, רבי חזקיה ורבי עשה. הם, כותב רבי דוארי, הסתכלו באורות גבוהים מאוד, שלא שייכים להם, למעלה ממדרגתם, אז נשמותיהם נשארו שם למעלה ולא ירדו. סיים רבי שמעון תעדרה, רואה אותם כמו ישנים. והיה בצער, שם כתוב, בבחורו יסד הנה ובצערו יציל דלתיה, אז ראה את נשמותיהם פוחות באוויר, והמלאכים לוקחים אותם איתם, ואומרים לו, אשריך רבי שמעון, שהשלושה האלה עלו למעלה, ונרגע רבי שמעון. ועד היום קבורתם ידועה בדרך בין מירון בצפת. שם יש שלט שמראה קבר רבי טרפון, שם בתוך השביל הזה יש שם מקום שמקום ההדרה בקבורת 3 תלמידים האלה. איך נודע לנו הדבר? אז בא רבנו אבי וגילה. רבנו אבי חי פה לפני קרוב ל-500 שנה. היה הרי גירוש ספרד, הוא אמנם אמו מספרד, אבל אביו אשכנזי, משפחת לוריה. לא כמו שיש חשבו שרבנו אבי הספרדי, זה לא נכון. לכן יש בצפת 2 בתי כנסת הארי. בתי כנסת הארי האשכנזי, שם היה מתפלל בימי החול, ואת הכנסת הספרדי, זה שסמוך לבית העלמין, שם היה מתפלל בשבת ועושה קבלת שבת. אז רבנו אבי נולד פה בירושלים, אחרי, הרבה אחרי גירוש ספרד, בערך 40 שנה אחר כך, ברשת צדי דלת. גירוש ספרד היה רשת נון בית, 52 שנה אחר כך, נולד רבנו אבי בירושלים, והתייתם בגיל צעיר, אחר כך היה צריך, אמו לקחה אותו ואת אחותו, למצרים אצל אחיה. ושם אחיה, מרדכי פרנסיס, כך קראו לו, הוא היה מעונה על המכס מטעם המלך. הוא היה עשיר, והוא נתן לו בית, שם בית על שפת הנילוס, והביא לו מורה, הוא הלך ללמוד אצל בעל השיטה מקובצת, רבנו בצלאל אשכנזי. כמו פה הרחוב כאן למטה, הרחוב בצלאל אשכנזי על שמו. והוא היה לומד אצלו, שם הוא הכיר את הרדב"ז גם, היה רב שלו של מצרים, כל מצרים הייתה תחת ידו, והשלטונות כיבדו מאוד את הרדב"ז, רבנו דוד בן זמרה. שם היה רבנו הארי, והיה בא אליו, אחרי זה נתן לו את ביתו, הוא לקח את בת דודו לאישה, והיה בא אליו אליהו הנביא אחרי החתונה ומלמד אותו תורה. ואיך נודע לו תורת הקבלה לרבנו הארי? יום אחד היה יושב את הכנסת, בשנה של החתונה שלו, בן 18 היה, ולומד, הנה הגיע יהודי ממגורשי ספרד, נדעת. כן, הגיע ליוון, מיוון לטורקיה, מהאנוסים בספרד. והגיע לבית הכנסת, ביום שבת, מתפללים, מזל מזלו, זה הכל הקדוש ברוך הוא מגלגל. ישב ליד רבנו אבי. רבנו אבי מסתכל, יש לו סידור מוזר. זה לא סידור רגיל שלנו. אתה קורא, ברוך שאמר והיה עולם, אז אצלנו כתוב, ברוך שאמר והיה עולם, באותה שורה, אצלו לא. ברוך כתוב פה, אחרי 6-7 שורות שאמר, בעמוד השני והיה, בדף השלישי העולם, והוא הופך את הדפים, והוא בקושי יודע לקרוא. מסתכל, מוזר. ומה יש שם בסידור? מלא שמות הקודש, וכל מיני צירופים, שם אדנות, שם אקיה, שם הוויה, שם אלוה, שם זה. וכל שם יש לו מילויים שונים, וצירופי אותיות, מתהפכות האותיות, וכל מיני וריאציות, כל מיני הרכבות. מה זה הדבר הזה? לא הבין. למרות התפילה, קרא אותו החוצה. אמר לו, סלח לי אדוני, מה זה הסיסדור? הוא אומר, אני לא יודע כלום, אני בקושי יודע, ידעתי שאני יהודי, רק לפני חצי שנה נודע לי שאני יהודי. אני, ההורים שלי גרשו אותם מספרד, והגענו ליוון, הגענו לטורקיה, והתגלגלתי, עד שיום אחד נודע לי מהאימא ומהמשפחה שאבא שלי היה יהודי. אז התחלתי לחפש אחר השורשים שלי, כבר חצי שנה אני מחפש. בסוף מצאתי את הסידור הזה שהיה אצל אבא שלי בחפצים האישיים שלו, והוא הסתיר אותם כל הזמן. לקחתי את הסידור הזה איתי, ואני, זה הסידור היחיד שיש לי שאני יודע להתפלל, ואז לא היה בתי מסחר לספרים ובתי דפוס וסידורים וכו'. אז הוא מסכן, זה מה שהוא מצא. הוא אומר, ואני באתי פה לבית הכנסת להתפלל, אין לי סידור אחר. שאתה כמה לא תמרשה לי לעיין בו קצת, עיין בו קצת, ורבנו הרי מבין העניין, ראה שזה כולו מלסודות. חמד בליבו את זה, רצה את זה, אמר לו, כל ממון שתגיד לי, אתה זה משמש לך משהו? אמר לו, לא. אמר, אני אשיג לך סידור רגיל, וכמה כסף שתבקש, אשלם לך על הסידור הזה. ראה ככה, אמר לו, תגיד לי, אתה קוראים לך רבי יצחק לוביה או ארי? אמר לו, כן. למה? אומר, זה דוד שלך, חמיך, מי? מרדכי פרנסיס? כן. אומר, הוא הממונה על המכס? כן. אומר, אתה יודע, אני הבאתי איתי סחורה מיוון, אני לא רוצה כלום, הוא הגיע למצרים. אתה תגיד לדוד שלך שיסדר לי מכס, אין לי כסף לשלם, אני נותן לך איזה מתנה. לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. אמר לו רבנו ארי, סגר מה העניין, אין בעניין, אין בעיה. הלך אצל דודו, אמר לו, תעשה טובה למען השם. מה שתרצה אתם, רק תן ליהודי הזה את מבוקשו, אני רוצה את הספר הזה ממנו. אני גיליתי פה דברים נוראים, ואני צריך, אמר, אם אתה חפץ בזה ואתה אוהב את זה, קח את זה. הוא אהב אותו חמיד, אהב אותו כנפשו, ידע ערך התורה. זכה, זה גם, לא כל אחד זוכה, יש אדם יש לו מרגלית, לא יודע איזה מרגלית יש לו. חמיד ידע איזה מרגלית יש לו ביד. מיד פתר אותו מהמכס, רבנו ארי ישר התחיל ללמוד. מה שהצליח להבין, הבין, מה שלא הבין, והנה בא אליו אליהו הנביא, מתחיל למד אותו. אומר אותו יום, היה בא אליו אליהו, עד היותו בן 36, 18 שנה, 18 שנה, היה יושב בודד שם על הבית מעל הנילוס, לא הולך לאשתו, אשתו לא ראה אותו כל השבוע, שם יש לו מניין, לומדים יחד, מתפללים יחד, ושבת חוזר הביתה. היותו בן 36, בא אליו יום אחד אליהו הנביא ואמר לו, קום! זמנו קצר בעולם, נשאר לך בקושי שנתיים לחיות. תרוץ, תעלה לארץ ישראל, והוא לא אומר לו לאן. הגיע אתה נשמת רבי שמעון בר יוחאי, אתה צריך לפרש את דבריו, שם תהיה כמעיין המתגבר, תלך לארץ ישראל. ואז קם רבנו ארי, אומר לדודו, דודו מסכים, לא עיקם על ידו. נפרד מבנו, ואימא שלו הזקנה איתו, לוקח את האימא שלו איתו, ואת אשתו וילדיו, נפרד מחמיב, ונוסע לארץ ישראל. בא להיכנס לירושלים, פה עמד השטן, לכבודו ועצמו. שתי רגליו, כך כותב רבי משה הגיז בספרו, פרשת אלה מסעי. עמד השטן עם שתי רגליו פה. איפה הרגליים שלו היו? שימו לב, רגל אחת על הכנסייה של הטמאים בתוך העיר העתיקה, בלב העיר העתיקה, ורגל שנייה על הר הבית בכנסייה, במסגד שלהם. וחרבו שלופה בידו. ואמר לרבנו ארי, אם אתה נכנס פה לירושלים, אני הורג אותך, כי אתה משיח בן יוסף. עמד רבנו ארי בהר הזיתים, ואמר, שם מה קבר שמואל הנביא, פה קבר חולדה, פה קבר הגי זכריה ומלאכי, ציין את הקברים, ונסע משם, הלך ישר לצפת. עקף את ירושלים, ולעיר לא נכנס. הוא נולד פה, עד גיל שש הוא היה כאן. על היום ידוע, הבית שלו, בעיר העתיקה, ליד בית הכנסת הרמב״ם. אבל לעיר לא בא, נסע לצפת. הגיע לצפת, ושם היה קורא לרבי חיים ויטל. מזמין אותו אליו, שיבוא ללמוד תורה. בינתיים היה הרמ"ק שם בחיים. רבנו ארי הולך לשמוע את השיעורים של הרמ"ק, ושותק. נפטר הרמ"ק בחודש תמוז, שין למד, זה בדיוק לפני 466 שנים. 466 שנים לעלותו של הארי חזרה לארץ ישראל. ואז הוא לקח את רבי חיים ויטל אצלו, והקים ישיבה, ואיתו 10 תלמידים. עוד הפעם. יום אחד לקח אותם למקום שרבי שמעון בר יוחאי לימד את ההדרה, ואמר להם, פה ישב רבי יצחק, תשב אתה. פה ישב רבי אבא, תשב אתה. פה ישב רבי אלעזר, תשב אתה. ואז הבינו התלמידים, כל אחד נשמה של מי הוא. ואמר להם, פה ישב רבי שמעון בר יוחאי, וישב הוא. ואז התגלה להם שהוא נשמת רבי שמעון בר יוחאי, והתלמידים שלו נשמות של התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. שם למד איתם תורה. גילה להם סודות התורה. עד חי פה סך הכל בצפת, שנתיים. רבי חיים ויטל כותב, למדתי אצלו שנה או שמונה חודשים בלבד. הוא כתב 12 ספרים בשמו. אחר כך נפטר לבית עולמו. נפטר לבית עולמו, רבי חיים ויטל, אחר כך היה פה בירושלים, הכנסה, בסוף ימיו לדמשק, הוא נפטר שם, ועד היום הקבר שלו ידוע בדמשק, של רבי חיים ויטל. אחרי זה עברו שנים, עברו שנים, בא הרשש עליו השלום. הרשש נולד בסמעה, בתימן. והיה בחור צעיר, יפה תואר, יפה מראה. מתפרנס, הגיע הכפיו, מוכר כל מיני חפצים, שדקית, עד שפעם תראה אותו איזה גויה מפשעת. אמר לו, בוא כנס לחצר, והוא נכנס, ונעלה עליו הדלת, ותראה אותו לדבר עבירה. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, אם תציל אותי מידיה של המפשעת הזאת, נודר נדר שאני עולה לירושלים. ולמשפחה אני לא הולך, ישר מפה לירושלים. ככה הוא קיבל עליו. כאילו מת. קפץ בהגג ויצא בשלום. יצא בשלום, שלח שליח להודיע על הבית שהוא הולך לירושלים, ונסע, לקח לו 3 חודשים. נסע מסנעה, נסע בהתחלה לבצרה, בעיראק. הגיע לבצרה, משם הלך חצי הרגל, הדרך ברגל, זה מאות ואלפי קילומטרים, עד העיר בגדד. רבינו יוסף חיים הביא את זה. עכשיו בבגדד איזה 1 חודש ימים, משם נסע לדמשק, מדמשק בא לארץ ישראל, וישב בירושלים, ואחר כך הקים את הישיבה שלו. הקים את הישיבה שלו, עשה חברה, קרא לחברה שלו, חברת אהבת שלום, עשו ביניהם אהבה ואחווה, שלום וראו כולם, בשמחה, באהבה, ברצון, ועד שהסתלק לבית עולמו, והוא היה לו גם כן 9 תלמידים, אמרו חכמי הקבלה, הוא הרשש, נשמתו נשמת רבנו ארי, רבנו ארי נשמתו נשמת רבי שמעון בר יוחאי, ושמעון בר יוחאי נשמתו נשמת משה רבנו. תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי באו בתלמידים של רבנו ארי, שמות התלמידים של רבנו ארי באו בנשמות של התלמידים של הרשש, כולם רשומים שם. הראשון בהם רבי חיים דלרוזה עליו השלום, בעל התורת חכם. כך יש שם עליו השלום רבי יוטוב אלגזי. שם אחר כך בסוף אחרון התלמידים הרב חידה עליו השלום רבנו חיים יוסף דוד אזולאי. שעוד זמן קצר באדר, עם מלא בדיוק 200 שנה עגול בפטירתו. נפטר הרב חידה בתף קוף סמכבה. אז אלה היו אותן נשמות, אתה רואה הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, מאז זעיר התורת הקבלה בעולם, ועד ימינו אלה. היום בעוונות זה כמעט אפשר לומר שתורת הקבלה כמעט נפסקה, זאת אומרת דור אחר דור קיבלו אחד מהשני, הוא רבי יצחק כדורי עליו השלום, הוא למד מרבותיו, 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 דור אחר דור עד הרשש. מורי סיפר לי שכשהוא בא לארץ, מורי עלה אחריו. מורי שעלה לארץ פעם ראשונה בשנת תפרש צעדי, אמר לי, אני ראיתי אותו יושב כבר בישיבת תורת יוסף, בישיבת בית אל, יושב לפני כל הזקנים שהיו לפניו. מורי היה לו הרבה ספקות, היה שואל אותו, חלק ענה לו, חלק לא ענה לו. אחרי זה היה הולך צחקן אפרים כהן ועוד חכמים אחרים, כדי לברר תורת הקבלה. אז הם קיבלו. אחרי זה כמעט דיים. זה לא, זה דור אחר עכשיו אנחנו, זה לא אותו דור. אלה היו מלאכים, היו יכולים לשבת שבוע שלם בבית הכנסת, בלי לאכול, בלי לישון. אם מישהו ירחם עליהם, יביאו איזה מישהו, איזה כעכים, איזה משהו, יש, אכלו. הם לא ממשיכים ללמוד. הרבה לילות, רוב הלילות השבוע בלי שינה. מי חשב על תה וקפה, איזה תה, איזה קפה, מה אני באתי פה לשתות תה וקפה, באתי ללמוד תורה. לא עניין אותם שום דבר בענייני העולם הזה, כלום. כהוא זה. ומה היה גר עליו? פה היה לו איזה חדר קטן, כמו איזה כוך קטן. ופה, מאחרי בית הכנסת, היה לו מחסן ששם היה קורא ספרים, מזה היה מתפרנס, היינו קוראים לזה בתור ילדים, עמק הבכה. עמוק, עמוק, אין אפילו חלון, אפילו אור אין שם. הוא תמיד צוחק, תמיד צמח, תמיד מחייך. ככה, זהו, ככה עובדים את השם. ככה זוכים לכל הגדולה הזאת. מתייגעים, בתורה צריך להתייגע, לא לא בעל מי מנוחות ידהדני, סמכוני בעסיסות, רפדוני בתפוחים. צריך להתגע בתורה. אז אני חוזר עוד פעם לרבי חיים פלאצי, תראו מי זה היה הרסס. אומר עליו הרב שאול דרק, אמר, קיבלתי ממורי, הרב מרדכי עבדי, ועל ספר חן מרדכי ומעיין גנים. כתוב בפסוק תהילים, עלית למרום, שבית שבי. שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. ושבי ראשי תיבות הפוך, יצחק בן שלמה. ושבי ראשי תיבות שלישי, שלום בן יצחק. שמעון בר יוחאי זה רבי רשב"י, מי לא שמע עליו, מי לא מכיר אותו. אני חושב שגם ג'ורג' בוש שמע עליו. השני, עליו השלום, יצחק בן שלמה, זה רבנו הארי, קראו לו יצחק הארי, אדוננו, רבנו יצחק הארי, כך קראו לו. ולתלמידים שלו, גורי הארי. יצחק בן שלמה, אבא שלו רבי שלמה לוריה. השלישי הוא שלום בן יצחק, זה הרשש. הרשש אביו היה שמו יצחק, והוא שמו שלום. הרשש, רבנו שר שלום שר אבי, היה חוקר. אז שלום שר אבי. אז שלושה אלה נרמזו במילה שבי. אומר, עלית למרום, משה רבנו עלה למרום. למה היה צריך לעלות למרום? עלה הקדוש ברוך הוא ירד עליו סיני והוריד את התורה. ורב סעדיה גאון כותב שכשהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה וכולנו, מי זה כולנו? גם נשמותינו היו שם. כי את אשר ישנו פה עמנו ואת אשר איננו פה עמנו היום. כולנו שמענו את עשרת הדיברות מפי הגבורה, ולא רק עשרת הדיברות היה שם, אלא כל, אומר רב סעדיה גאון, כל התרי"ג מצוות היו בתוך עשרת הדיברות. עמדנו שם שלוש שעות באותו בוקר של חג השבועות, קיבלנו את התורה, כל השם חוצב להבות אש. איך אנחנו אומרים בראש השנה? ודיברות קודשך מלהבות אש. כל אות יצאה מפיו של הקדוש ברוך הוא, אות של אש, לכל אחד מאיתנו לפה שלו נגעה. ואמרה האות, אתה מקבל אותי עליך? אמרנו כן. על הן הן ועליו לב. אמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאת מארץ מצרים? כן, נשקע האות את הפה. ואנחנו נשקנו את האות. לא יהיה לך אלוהים אחר על הפני? לא, לא יהיה. לא תרצח? אמרנו לא. לא תנאף? לא. לא תגנוב? לא. על הן הן לעליו לב. ככה היה. אז ולמה היה צריך משה רבנו גם לעלות ולשבת שם 40 יום ו-40 לילה ואמרנו באיזה מדרגה שעל שייך כותב עליה גם עם השם הפך להיות מלאך? בגלל שיש סודות התורה, יש קבלה, עתיד לבוא רבי שמעון בר יוחאי, גם התנאים כולם. אמנם הרב חידה שואל, מה רק רבי שמעון בר יוחאי ידע סודות התורה? מה רבי עקיבא לא ידע? מה רבי אלעזר בן עזריה לא ידע? רבי אלעזר בן ערך לא ידע? רבי חנן בן זכאי חלילה לא ידע? תפתח גמרא, מסכת חגיגה, ושם כתוב שהם היו דורשים. כן, כולם ידעו, אבל אף אחד מהם לא כתב בפירוש. אף אחד לא כתב. היחיד שכתב, רבי שמעון בר יוחאי. הוא שניתן לו רשות מהשמיים לכתוב את ספר הזוהר ולהגיד סודות בגילוי. ותראה את פתח אליהו, קום רבי שמעון, תחדשו מיני הנדח, והרשותה יתיהיב לך לגלאה, מדלה יתיהיב רשו לשום פרנס, עד כאן, ככה אומר אליהו הנביא. עד שהוא לא, אליהו בא אליו ונתן לו את הרשות באופן רשמי, והכריז, בשם הקדוש ברוך הוא, אתה קיבלת את הרשות, אז הוא מדבר. אבל הם כולם ידעו, אבל אמרו את זה בסודות. וכי כך בשניות ברכות, כך גמרא, סתם איזה מסרת שתרצה, בטח שיש בסודות. אבל יש לזה פשט. זה כתוב בפשט, צריך להביא מי יכול לבוא להגיד, לגלות סודות שלהם, רק מי שהיה מוסמך. אז רבי שמעון בר יוחאי זכה שגילה סודות בגילוי. עלית למרום, משה רבנו עלה למרום, שבית שבי. שבי זה בשביל שלושה צדיקים. רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי ששמו יצחק בן שלמה, ורבנו הרשש ששמו שלום בן יצחק. בגלל שלושתם היה צריך משה רבנו לעלות למרום. עכשיו, רבנו הרשש ידוע, יושב איתם, תלמידים שלו פה בבית אל. מה היה איתו הסיפור? כשהוא הגיע לירושלים, אז בירושלים הייתה ישיבת בית אל, כבר התייסדה אז. וישב בראשה הגאון רבי גדליה חיון עליו השלום. מקובל גדול היה. והוא, הייתה לו ישיבה שם, באותו בית הכנסת הקטנטונת, שעד היום קיימת, שם בקומה שנייה, בתוך העיר העתיקה. שם יושב, ובא רבי הרשש, החליט ללמוד שם. הוא הסתובב קצת בעיר העתיקה, למד תורה, הכיר בת מבנות העיר, ספרדיה, הוא היה תימני. פה היו רובם, כמעט כולם, מספרד. היו מדברים בדינו. מצא אישה, כשרה, נסע אותה לאישה. וסחב לו איזה חדר קטן, אז היו מסתפקים במועט, חדרון קטן, שם מה מטבח, שם מה שינה, שם מה סלון, שם מה כל. והוא היה אמר, לא, אני אלך אשב בישיבת בית אל, אני אהיה שם שמש. אני אנקה את בית הכנסת, ארחץ, אשטוף, והרבנים שקמים בחצות, אני אלך להעיר אותם, צריך להעיר אותם כל לילה, חצי שעה לפני חצות, סביבות 11 בלילה, מדליק לו פנס, והולך, מעיר אותם. ונותן להם, מכין להם נטילת ידיים, ואחר כך מכין להם תה וקפה, כדי שישיו ערים עד הבוקר, לשבת לעסוק בתורה. כל היום לומדים. ולא לומדים, זהו, משמרת והולכים. מחצות, עד שקיעת החמה למחורת. זה היה תפקידו, מזה היה מתפרנס, היה מקבל איזה פרוטות, וזה מביא אוכל הביתה. והביא ילדים, היה לו משפחה, היה לו צאצאים. נכדו היה דברי שלום, גאון אדיר. אחר כך היו לו משפחת גגין, היה ראשון לציון, רבי אברהם, רבי שלום, היו כמה מהצאצאים שלו של הרשש. אז הוא היה יושב שם, אבל בטור, שמש. והנה יום אחד היה להם שם קושייה בתוך דברי רבנו הרי בספר עץ חיים, ולא ידעו לתוות. והוא הרשש בלי ספר שומע ויש לו תירוץ ומצטער שהם בצער. סיימו, המשיכו ללמוד, אמר רבי גדליה חיון לתלמידה, טוב, מחר תעיינו בלילה, מחר מי שיהיה לו איזה תירוץ יגיד לי. תלכו, התפללו ערבית, תלכו לישון. מה עשה הרשש? הלך ישר על כיסאו של הרב וטבל את הקולמוס בדיו וכתב שם בגיליון של הספר התירוץ מובא בעץ חיים בקמן, בשעה מנבא, כך פרק זה וזה. זה אנחנו. למזלו, כשהוא היה יושב, עברה בדיוק ביתו של הרב גדליה חיון, וראתה, ושמע שיושב על הכיסא של אביה, וקולמוס ביד שלו, לא שמה לב. חשבה אולי אבא שלה, נתן לו הוראה להגיע שם משהו, או להוסיף תגים, או תהיות, מי יודע מה. טוב. ולמחרת, חצות הלילה קמו כולם ויושבים. פותח הרב, אומר, נו, מצאתם תירוץ? אומרים, לא, מה נעשה? השם רחם עלינו, פתח המה ואינועם, פתח הספר, רואה כתוב, תירוץ. מה זה? זה מהשמיים? מלאך, מי כתב את זה? הוא לא קרא, לא היו כמה מיסטיקה, מיסטיקה, אבל אנחנו מציאותיים, זה לא איזה מישהו בא, מישהו כתב פה. חקר, 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 ולא, אז שמעה ביתו של הרב, אמרה לו, אבא, אני ראיתי את השמה שלום, ויושב על הכיסא שלך בלילה וכותב שם, קרא אותו. תחלה חיש עד שהשביע אותו, אמרה לו, אני מבקש שלא תקבל. אני הצטערתי שאתה זה, אמר לו, אתה ככה ואתה פה מחלק תה וקפה, אתה תהיה ראש עלינו. אמר, בבקשה ממך, תשאיר אותי במקומי. לפני פטירתו, ציבה אותם שהוא יהיה ראש הרבנים במקומו, וככה היה. זה הרשש. והיה יושב עם תלמידיו, ומי היה לומד אצלו? רבי יום טוב על גזי, אתם יודעים איזה מערית על גזי, גאון שבגאונים. הרב חידה, זה היה צעיר התלמידים שלו. הרב תורת חכם, ענק, רבי חיים דלרוזה, איזה קדושה, איזה טהרה. והרשש, רוב הלילות לא היה ישן, היה מפחד, שיגיע שעת חצות והוא בתרדמה. למה מי שבשעת חצות ישן, טעים, טעמה דמותה. חוץ מלילות שבת אין בעיה. אבל בלילות החול, זה כל החסידים היו מפחדים. אז היה נשאר ער. והיה יושב ללמוד. ואם היה לו איזה קושייה, מה היה עושה? הרשש. היה עושה עליית נשמה. מה זה עליית נשמה? היה מכוון איזה כוונות ואיזה ייחודים, בצירופי שמות שונים, מקדש את עצמו כמו שצריך, הוא היה קדוש. ואז נשמתו עולה ברקיע, אז בדרך יש מזיקים, יש מחבלים, יש שדים, יש רוחות רעות, יש נשמות של רשעים, יש מזיקים שנבראו מעוונות בני האדם, והנשמה יכולה להינזק, כי כאן כשהיא בגוף היא שמורה. הנשמה זה חלק לא ממה, אתם יודעים מה זה נשמה? יש שאלה, מתי צריך ליטול ידיים אם אדם ישן? הרי אנחנו כאן מלן, אם אדם ישן בלילה, מיטתו, חייב לטילת ידיים. אבל ישן ביום, נוהגים ליטול ידיים, בלי ברכה. למה? כותב נכדו של הרשש. מתי רוח רעה תבוא לאדם? כשהנשמה לא נמצאת בגוף, שימו לב. אנחנו כשהנשמה בגוף היא שומרת עלינו. אם הנשמה מסתלקת מהגוף, מיד רוח רעה באה. אז ביום, אם אתה ישן, רוח רעה אין לה כוח כל כך לבוא. אבל בלילה זה זמן הדינים, בפרט חצי הראשון של הלילה. כשאדם ישן, נשמתו מסתלקת ממנו, ועולה למעלה, ברקיע, בתי דין וחשבון על מעשיה של אותו יום. מיד תבוא הרוח רעה ותשרה במקום הנשמה, שורה עליו רוח רעה. עכשיו, הישן, הוא כולו יש רוח רעה עליו, על כולו. כמו חוץ מכבודכם, חוץ מכם המת, שנה אחד מ-60 במיטה. כשהוא מתעורר, הרוח רעה מסתלקת ונשארת על כפות הידיים וכפות הרגליים. עכשיו, צריך לטול ידיים. תלת ידיים עם ברכה, בקדי ועם ברכה. אבל אם ישן ביום, נשמה מסתלקת, אבל לא הולכת. היא נמצאת על הגוף. מרחפת על הגוף. שומרת. אדם נכנס לשירותים, נשמה לא נכנסת לשירותים. מחכה בחוץ. יצאת מהשירותים, היא חוזרת. כך כותב דברי שלום. אז, לכן, שיוצא משירותים, שחוץ ידיים, שבוע אחרה, ששורה עליו. ביום נשמה עליו, אבל היא לא בגופו. וכך, וכן על זה הדרך. אם כן, איפה, מה יוצא עכשיו? הנשמה היא בורחת מהחיצונים. עכשיו, הרשע שאין לו שאלה, נשמתו עולה לרקיע. עולה בדרך, אז רואה, פוגשת נשמות, של רשעים, של רוחות רעות, שדים, מזיקים, סטרח עליו. עוקפת, הולכת מימין, הולכת משמאל, הולכת מפה, הולכת משם. עד שעולה לרקיע. והוא שואל שם בישיבה של מעלה, עושה עליית נשמה, שואל, אז או מלאך או נשמה של איזה צדיק, אומר לו את הספק שלו, פותר לו את השאלה, חוזר. יום אחד, הרשש היה יושב בבית המדרש, זה כתב רבי חיים פלאטי, היה יושב בבית המדרש ולומד, ובאמצע היה קושיה. אמר להם, רגע, הבינו, רגע, צריך לעשות עליית נשמה. והנה, עוד לא אמר רגע, אמר להם את התירוץ. טוב, תירוץ יפה מאוד. אמרו לו רבנו, אבל כבודו, למה לא עשה עליית נשמה? אמרו, עשיתי, מי אמר לכם שלא עשיתי? אני עשיתי. אמרו לו, מחילה, תמיד כבודו עושה עליית נשמה, זה לוקח רבע שעה, 20 דקות, אפילו חצי שעה. איך עשית בשנייה אחת? אמר להם, תדעו עכשיו בסלוניקי, סלוניקי זה ביוון, נפטר רבי דוד סררו. רבי דוד סררו נפטר כעת בסלוניקי, ולכבודו תיהרו את הרקיע מכל המזיקים, לא נשאר אפילו מלאך חבלה אחד, אפילו שד אחד, כולם ברחו ונקבד את הומה רבה. יש מקום באוקיינוס, לא יודע איפה זה, בהודו, שלא נדע. שם, בקצה העולם, בתוך התהום, הכניסו את כולם שם, והרקיע היה טהור. אז כשעשיתי עליית נשמה, פתאום נראה הרקיע טהור, שנייה אחת הנשמה עלתה, קיבלתי תשובה וחזרתי. ותדעו כל פעם שאני עושה עליית נשמה, אני שיצר גדול, סכנה, לברוח מפה, לברוח משם, לעבור מכל מיני מקומות, וכל מיני פתחים ודרכים, דרך לא דרך, להגיע לרקיע למעלה. אבל היום, אמר להם, היום הרקיע נקי. אז תבינו רבותיי, שהיום הרקיע נקי. תבינו את זה רבותיי, זה דבר מבהיל. וזה מסתדר עם דברי הזוהר, כצאתי את העיר, אפרוס כפי אל השם. לכן זה נשמע את הצדיק, רבי יצחק. אסור להספיד, אבל לספר שבח. כמה לילות היה מנדד שינה מעיניו. הוא היה מעולם לא נהנה מאחרים. זה כל מה שראיתם בסוף, אני לא יודע מה היה בסוף. זה לא הוא. הוא, אני הכרתי אותו אישית. אני מכיר אותו מגיל אפס. מעולם לא התפלל, מעולם לא עשה קמיע, מעולם לא עשה סגולה בשביל כסף. ואף פעם לא אמר לבן אדם, תשלם לי כך או זה עולה לך כך. אף פעם. אף פעם. והיה לו סבלנות אין קץ. פעם הלכתי איתו, מפורת יוסף, עד הבית שלו, לא אגזים בדרך אולי 50 איש, זה היה בתקופת מלחמת יום כיפור. 50 איש פונים אליו. ואת כולם עונה, אני כבר התעייפתי. אני כבר רציתי לגרש אותם, והוא בחיוכים, בסבלנות אין קץ. איפה נמצא איש כזה, בעל סבלנות של ברזל, לשאת מסע של עם ישראל, בסבלנות כזאת, זה יפלא מפה. ותמיד מחייך. במידת השתיקה, וואו. אמר לי פעם, שיחיה חכם שלום כהן, הוא יריד העיר העתיקה. אמר לי, אנחנו שכנים. 60 שנה אני שכן שלו, ואני לא שמעתי את קולו אף פעם. שותק. שותק. תמיד שותק. אתה לא שומע כלום. הוא לא עושה את ככה. זה מי. שותק, לא מדבר. זה שתיקה, ותראו מה כותב הראשית חוכמה, היה בדור לפניו רבי אברהם בן שושן עליו השלום, צדיק יסוד עולם, שהה פטירתו, שהוא ראה בחלומו את רבו, קראו לו רבי לפידות, הה פטירתו פניו היו כגחלי אש, וזקנו כל שערה מהזקן, כמו אבוקה, ככה הוא אומר, אבוקה זה מעווה, נבהל ממראהו, אמר לו, למה ככה? אמר, זכיתי לזה בגלל ששתקתי בעולם הזה. לא בדברי תורה, בדברי תורה תדבר ותדבר, אבל בעיני חול מבזים אותך, מדברים עליך, שתוק, אל תענה, אל תענה. שתיקה זוכה לאיזה אור גדול. זה המעלה, מעלה של שתיקה זה מעלה גדולה מאוד. ועוד מעלה, לעשות חסד עם אחרים, לשמוע כל נדכה וכל כואב, ולאהוב אחרים, עם האנשים הדלים והעניים, לעזור להם, זה אין למעלה מזה. וכל רגע פנוי, ללמוד תורה. ללמוד תורה וללמוד תורה. אז המסקנה שלנו, רבותיי, הלילה, לנצל, לנצל ולנצל. אני מתכוונתי לדבר בכלל נושא אחר היום, אבל אמרתי, אסור, להחמיץ את השעה הזאת, אפילו שלילה ראש חודש, ואסור להספיד לראש חודש, אז לא השפעתי, באתי רק לעורר את עצמי, ואת מי שרוצה לשמוע, שזה הזדמנות פז עכשיו, גם ימי השובבים, גם ראש חודש, וגם שצדיק נפטר מהעולם הרקיע טהור, והשטן ברח, אז אין היום שטן. היום מאות אלפי אנשים חזרו בתשובה, התעוררו בתשובה. כל העולם כולו שמע שיש איזה זקן, צדיק, בן 12, שמסתלק לבית עולמו, שעבד את השם, יתברך כל ימיו, זה קידוש השם עצום בעולם. אז זה הסתרא אחרא היום נכנעה, כניעה גדולה מאוד. צריכים אנחנו, כל אחד מאיתנו, בשביל הבאות, שלא להחמיץ את השעה הזאת, לקבל איזה קבלה טובה. הרב היה שתקן, אז בואו נשתוק בבית הכנסת. לפחות בבית הכנסת, לא נדבר. אנא, לפחות. כמה זה חשוב? שאדם יקבל על עצמו איזה קבלה טובה. אדם יקבל על עצמו להוסיף בימים האלה. עוד רבע שעה של לימוד תורה כל יום. כל יום. באיזה מקום שלא יהיה. אדם יקבל על עצמו להיות סבלן, להיות מעליו ולא עולב. כל אחד יקבל על עצמו איזה קבלה טובה, אבל ישים מול עיניו את הקבלות, לא להשיח דעתו מן התפילים, לקבל עליו, לכוון בתפילה, אי אפשר כל התפילה. אני יודע שאנחנו בשר ודם ואי אפשר לדרוש את זה, אבל ברכה אחת, כל אחד. מגן אברהם, עד מגן אברהם, להגיד בכוונה. אתה מכוון מגן אברהם, תוסיף גם את חיי המתים. אתה מכוון שמה, תוסיף עוד. כל אחד יוסיף עוד ברכה אחת, שיכוון בה. כל אחד יכוון על עצמו את הקבלה הזאת. אין לי ספק, אין לי ספק, שמה שתבקשו השם יעשה. למה אצל הקדוש ברוך הוא יש הבטחה? פתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. וזה בדוק ומושא עם הקדוש ברוך הוא. מי שמתקרב אליו צעד, הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד מעט צעדים. אז לא, שוב, לא לבזבז את הזמן היקר הזה. והרב היה אוהב ישראל, תדעו, משהו מבהיל, מבהיל. אף פעם לא ראיתי אותו כועס. ואני יצא לפגוש אותו הרבה. אנחנו היינו יושבים בישיבת תורת יוסף, היום חילקתי קצת זיכרונות עם חברים. לפני 40 שנה, 50 שנה, אבא שלי הכניס אותי בגיל 9.5 לתורת יוסף. בצהריים היינו יושבים לאכול יחד. מה היה אוכל? מרק. נעת מרק עם כמה קוביות של תפוחי האדמה, פעמים גזר אם היה מיותר. זה היה אבו חשבה. ושמח, והיינו רואים את הקדושה שלו, איזה צניעות, איך אוכל בצניעות, איך מתנהג, איזה קדושה. תאמין, ארוחת צהריים שלו כמו תפילת יום הכיפורים שלנו. אתה מרגיש קודש, אתה מרגיש זה מזבח, אתה מרגיש זה קדוש, הלחם, האוכל. כל ההתנהגות, כל הדרך ארץ, ואיך איך מסביר פנים אפילו לילד קטן, מאיר לו פנים, וכל אחד ואחד, שומע כל אחד, משיב לכל אחד. שנלמד ממנו את הסבלנות הזאת, כל אחד ייקח איזו מידה טובה, אין לי ספק שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. ויהי רצון שיחדש השם עלינו ועליכם חודש טוב ומבורך, ושבת שנשמע בשורות טובות ומהרה בימינו אמן.